הגענו לעמוד קוף סמך בספר אורות, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ו'. בסדר? אנחנו בעצם השנה, זו הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים השנה בסוגיה הזו, בשיעור הזה. ביום חמישי בשעה 12 אנחנו השנה עסקנו, נקרא לזה בכותרת כללית, בלאומיות הישראלית, בין מצד עצמה ובין ביחס לאומות העולם. אז בעצם למדנו את פרק ה', התחלנו בעצם בפרק ה', ואנחנו לקראת סופו של פרק ו', פסקה ו'. אז בפסקה הזאת אנחנו נסיים בעצם את המהלך שלנו השנה. הפסקה הזאת חשובה מאוד, והייתי אומר זאת הפסקה של התקופה, זאת הפסקה של העת החדשה אם אפשר לומר. אז בואו נקרא. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, פסיק, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות, אולי חסרה שמם, וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. שיש אימה בלאומיות המצומצמת, שיש אימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. עד לכאן כנראה אנחנו נעסוק היום. מקווה שנספיק משהו, אבל רק נקרא את החצי השני, כי החצי השני הוא בעצם ההשלמה של החצי הראשון, שבעצם כל שתי הסוגיות האלה זה סוגיה בגמרא במסכת סוכה. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף, זאת הגמרא במסכת סוכה, בהלוויה לעתיד לבוא, קרובים הם בעניינם זה לזה, ולפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל במסכת סוכה על הפסוק בביטו את אשר דקרו, אימו על משיח בן יוסף שנהרג ועל יצר הרע שנהרג, שזה בעצם שני חלקים של שלם אחד. טוב, בואו קודם כל נגדיר את המושג משיח בן יוסף. האמת שרק כדי להגדיר את המושג הזה היינו צריכים שיעורים ארוכים, אבל מי שרוצה אולי קצת מקורות להפניה, אז ודאי ספר כל התור של הגר"א, בשפה יותר פשוטה מאמר המספד בירושלים של הרב קוק, בספר מאמרי ראייה, יצא גם כספר עצמאי. שם הדברים בעצם מתבררים. בגדול, נגיד בגדול, בכלל צריך להבין שהמילה משיח זה לאו דווקא אדם. זאת אומרת, נכון שאחד מביטויי המשיחיות או המשיח זה אדם, שיקרא המלך המשיח. אבל המושג משיח, ודיברנו על זה כמה פעמים, הוא לא רק אדם. אלא יש 2000 שנות משיח, ויש ימות משיח, ויש עקבתא דמשיחא, ויש משיח בן יוסף, ויש משיח בן דוד, ויש היכל משיח, ויש אורו של משיח, ויש כוח משיח, וכו'. אז צריך לשייך את המילה משיח לכל הפונקציות, כל פונקציה לפי הערך המדויק שלה. משיח בן יוסף, ממש בגדול, בכותרת כללית, 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 זה מאוד ראשוני, משיח בן יוסף זה בעצם ביטוי לאותה התקופה הראשונה של הופעת גאולה, שמה שיבנה בתקופה הזו זה הממד הלאומי החומרי של האומה, קרי ציונות, קרי מדינת ישראל, על כל רבדיה החומריים. זה נקרא משיח בן יוסף. משיח בן דוד הוא כבר השלב הרוחני שיצטרף למשיח בן יוסף, ומתוכו יצמיח בעצם את אחדות שני, את התאחדות שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כפי שהגר"א מדייק, אשר חרפו עקבות משיחך, לשון רבים, ולא אשר חרפו עקבות משיחך, לשון יחיד. זאת אומרת, כל המלחמות, אם אפשר לומר, בתקופתנו, בתוך החברה הישראלית, היא בעצם המלחמות בין שני המשיחים, שלפעמים לא מבינים שהם צריכים להתאחד. בין משיח בן יוסף, שעוסק בבניין הלאומי חומרי של האומה, לבין משיח בן דוד, שעניינו להביא את התוכן הרוחני, מכוח משיח בן יוסף, ולהתאחד איתו, ושני העצים, כמו שאמר הנביא, עץ יוסף, עץ אפרים, שיחה עץ אפרים ועץ יהודה התאחדו לעץ אחד, כפי שאומרת הנבואה. והרב קוק במספד בירושלים, למשל, רק דוגמה אחת, מעריך בנקודה הזאת, למשל ניקח דוגמה, שיוסף, משיח בן יוסף, הוא אחראי להופיע את ההופעה היוספית באומה. מה יוסף היה? יוסף מצד אחד הוא צדיק יסוד עולה, נכון? אבל איך הוא מתגלה במציאות בפועל? במציאות בפועל הוא מתגלה ברבדים חומריים. הוא המשביר לכל הארץ, הוא משנה למלך מצרים, הוא עוסק בענייני פוליטיקה, הוא עוסק בענייני כלכלה וכו'. זה משיח בן יוסף. ולעומת זאת, משיח בן דוד, יהודה, דוד שבא מיהודה, הייתה יהודה לקדשו. יהודה הוא המקדש, יהודה הוא הקודש, יוסף הוא המלכות, יהודה הוא המקדש. ולכן, למשל, כשחוזרים לארץ ישראל, או הייתי אומר ככה, כשבאים לארץ ישראל, צריך קודם כל לבנות את הצד החומרי. לכן, וכי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. לא כתוב, וכי תבוא אל הארץ והקימותם ישיבה. לא כתוב. וכי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. כלומר, השלב הראשון של הבניין הגאולי השלם שלנו, זה הבניין הלאומי החומרי שבא לידי ביטוי ככותרת, ונטעתם עץ מאכל, משיח בן יוסף, מכוחו יופיע משיח בן דוד. לעומת זאת, כשאנחנו יוצאים לגלות, ששם אי אפשר להקים, אם אפשר לומר, גאולה שלמה, חומרית ורוחנית, כי אנחנו מפוזרים, אנחנו לא ביחד, אנחנו לא בארצנו, לא במדינתנו. שם בגלות אין הקדוש ברוך הוא בעולמו לדל אדמות שהלכה בלבד, ולכן שם, לפני שיעקב יורד למצרים עם משפחת יעקב, אז הוא שולח את יהודה לפניו, יהודה משיח בן דוד, ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. אומר רש"י, למה יהודה נשלח? להקים מרכז רוחני במצרים. וכן יוסף נשלח למצרים להיות המשביר לכל הארץ. ויהודה נשלח למצרים להקים ישיבה. ואנחנו צריכים לאחד את שני המשיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, את יוסף עם יהודה. ויש מתח בין שני המשיחים האלה. ויש מתח בין, הייתי אומר, שני הממדים האלה שבכל אדם, וודאי בעם ישראל, וודאי בתקופת גאולה, וודאי גאולה האחרונה. אז קודם כל, ההגדרה הראשונית, משיח בן יוסף שווה כל ההופעות הלאומיות החומריות של תקופת גאולה אחרונה. קרי, אני חוזר שוב, ציונות, הקמת מדינה, ביסוסה וחיזוקה של מדינת ישראל, בכל הרבדים הלאומיים החומריים. פוליטיקה, צבא, כלכלה, מדע, טכנולוגיה, תקשורת, הכל. זה נקרא משיח בן יוסף. טוב. אז במשיח בן יוסף, אומר הרב, מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. עכשיו אולי עוד איזושהי הקדמה חשובה בשביל המשפט הבא. יש בעם ישראל שני ממדים, כי יש לנו שני תפקידים. יש לנו ממד אחד, ודיברנו גם עליו באריכות השנה, שהוא הממד הפנים ישראלי. הוא הממד הקדושתי. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הממד הזה הוא שלנו בלבד, שלנו ורק שלנו, רק אנחנו מסוגלים להופיע אותו, לגלות אותו, להוציא אותו מהכוח אל הפועל. מצד שני, עם ישראל לא בא לעולם רק כדי לחיות לעצמו, רק כדי לגלות את קדושתו. עם ישראל בא לעולם כדי לתקן את העולם, כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו, ונערו אליו כל הגויים. הייתי אומר, המתח הזה בין שני התפקידים, שמצד אחד להיות עם לבדד ישכון כלפי עצמנו, ומצד שני להיות שותפים בתיקון עולם, וכאן צריכה להיות איזושהי זיקה, איזשהו יחס בין אומות העולם אלינו ובינינו לאומות העולם. המתח בין שני הממדים האלה, הוא נמצא, אם אפשר לומר כקוריוז, בכותרת שנקראת אברהם אבינו. מצד אחד אברהם, אב המון גויים, מצד אחד אבינו, אבינו שלנו, רק שלנו. נוח הוא לא אבינו. אז אברהם אבינו, כל המתח, אם אפשר לומר, בכל ההיסטוריה הישראלית שלנו, זה בעצם איך אנחנו יוצרים את היחס הנכון בין אברהם לבין אבינו. איך אנחנו מצד אחד יודעים לזהות את הקודש הישראלי הפנימי שבו אין כניסה לגויים, וזה המנוע, וזה השורש, וזה היסוד של הכל. ומצד שני, איך אנחנו יודעים לקחת אחריות לתיקון עולם, וכאן יש לנו גם יכולת השפעה לגויים, וגם יש צדדי, כמו שהרב אומר, צדדי כישרונות שאנחנו צריכים לקבל מהגויים. זה מתח לא פשוט, יש כאלה שנוטים אל אברהם, בית ישראל ככל הגויים, בית ישראל חס ושלום, ויש כאלה שנוטים אל אבינו, עם לבד את ישכון, לא מעניין אותנו הגויים. ואנחנו צריכים להיות במתח של אברהם אבינו, כלומר, להבין שהמגמה הכוללת, תיקון עולם, זה התפקיד שבשבילו נבחרנו, ונברכו בך, התברכו בך וכו' לכל משפחות הארץ, כל גוי הארץ, כל משפחות האדמה. ומצד שני, כדי להגיע לאידיאל הגדול הזה, אנחנו צריכים להיות אנחנו. זה כמו שהאדם הפרטי, לפני שהוא משפיע על הסובב, הוא קודם כל צריך למלא את עצמו. אז איך אמרה גננת? לפני שאתה ממלא את הגיגית, תמלא את הכוס שלך. אז אנחנו כל הזמן במתח הזה. עכשיו, כשלאומיות ישראל מתעוררת, כשמשיח בן יוסף מתעורר, מתעוררת מאוד הנקודה של ההבדלה וההפרדה של ישראל מהעמים. אפילו ברמה הטכנית, כל זמן שאנחנו בין העמים, חיים בגלות, אז אנחנו בין העמים. אז ברחוב מדברים רומנית, ברחוב מדברים גרוזינית, ברחוב מדברים אמרית, וגם אמריקאית, נקרא לזה כך. אז אנחנו חיים בחברה הזאת, והשיח הוא כזה, והמנטליות היא כזאת, וצורת החשיבה היא כזו, והשאיפות החיים הן כאלה, וכו'. כשאנחנו חוזרים הביתה אחרי 2000 שנה, ומקימים מדינתנו לעצמנו, אפילו אם זה מופיע בעיקר בשלב הראשון, ברובד החומרי ולא ברובד הרוחני, זה יוצר הבדלה וחציצה בין ישראל לעמים. כי אנחנו כביכול לעצמנו, הופרדנו, הובדלנו, נפרדנו ונבדלנו. ולכן אומר הרב, במשיח בן יוסף, מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. אמנם לא הממד הרוחני, בשורשו כן, יוסף הצדיק, יוסף הוא צדיק יסוד עולם, אבל ברובד של הגילוי, ברובד של הביטוי, ברובד של הכותרות של העיתונים, זה מופיע ברבדים החומריים. אז במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אבל כאן יש סכנה גדולה. כשמתעורר הכוח הנקרא המשיח בן יוסף, כשמתעורר את היוספיות של האומה, שהיא בעצם מהצד הזה של משיח בן יוסף, מצד אחד השותפות שלנו עם העמים, אבל מצד שני זה הלאומיות שלנו, אז השותפות עם העמים בצד החומרי, מצד שני הצד החומרי שלנו, מדינת ישראל, לא מדינת אמריקה, לא מדינת רוסיה, מדינת ישראל. אז מצד אחד יש איזושהי שותפות עם העמים, כי אנחנו עסוקים ברבדים החומריים, ומצד שני יש כאן הבדלה מן העמים, נבדלות מן העמים, כי אנחנו לעצמנו. אז הרב עכשיו יותר מדגיש את הצד של הנבדלות. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. וכאן יש סכנה גדולה. מה הסכנה? שאנחנו נשכח שיש לנו תפקיד היסטורי כלל אנושי. נשכח שהמטרה של הלאומיות הישראלית היא לא רק הלאומיות הישראלית, אלא המטרה של הלאומיות הישראלית היא לתקן עולם במלכות שדי. זאת המטרה. את זה אנחנו אומרים כל יום בסוף התפילה. להעביר גלולים מן הארץ, לתקן עולם במלכות שדי. זה ביום הוא השם אחד ושמו אחד. זה תפקידנו. דרך אגב, זה מאוד מעניין. מי תיקן את התפילה הזאת לפי חז"ל? מי תיקן את אלינו לשבח לפי חז"ל? יהושע בן נון. זה מאוד מעניין, דווקא יהושע בן נון, שהוא, הייתי אומר, הבחינה של משיח בן יוסף הראשון, הוא המכניס אותנו לארץ, הכובש את הארץ, המבסס את האחיזה שלנו בארץ וכו'. אז דווקא אותו האדם שכביכול הוא אחראי לגלות את הנבדלות, את הייחודיות הישראלית, הוא זה שתיקן לתקן עולם במלכות שדי. שלא נשכח את האידאל הגדול הזה. ולכן היא יכולה להופיע מציאות שאנחנו חוזרים הביתה אחרי 2000 שנה, מקימים מדינה, מתרכזים בעצמנו אפילו רק בשלב הזה, או בעיקר בשלב הזה, ברובד החומרי, ואנחנו שוכחים את התפקיד הכלל אנושי, הכלל עולמי, הכלל היסטורי, הקוסמופוליטי שלנו. שוכחים לתקן עולם במלכות שדי. ולכן אומר הרב, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. התגדרות מלשון גדר, הגדרה מלשון גדר. אנחנו לא רוצים לגדור את עצמנו רק לעצמנו. אז התכלית האחרונה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם ישראל, זה לא כדי להציל את עצמנו, זה לא כדי להביא את עצמנו לגאולה, זה להביא את העולם לגאולתו, כולל כל המין האנושי. אז אמנם התכלית האחרונה, לבריאות, האידיאל הראשי, התכלית האחרונה, אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. זה לא רק להופיע באופן שלם את לאומיות ישראל. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, כאן צריך להדגיש הדגשה שאנחנו מדגישים אותה כל פעם שאנחנו מגיעים להגדרה שהרב קורא לאנושות העתידית משפחה אחת. משפחה אחת זה לא זהות. במשפחה יש אבא ואמא, ואמא זה לא אבא ואבא זה לא אמא. במשפחה יש הורים וילדים, ההורים זה לא ילדים וילדים זה לא הורים. במשפחה יש כמה ילדים, נקווה, אולי הרבה ילדים אפילו, עוד יותר נקווה. וכל ילד הוא בפני עצמו, יש לו אישיות שלו. זה לא איזה פס ייצור, יוצאים פה 10 פחיות קולה, מה זה? כל אישיות, כל ילד עם האישיות שלו. אז משפחה זה לא מקום שבו כולם זהים. משפחה זה מקום שיש בו חילוקים, אבל יש בתוך החילוקים, בעומק החילוקים, בשורש החילוקים, יש הרמוניה. יש הסכמה. יש איזשהו ביחד שהוא יותר חזק מכל החילוקים. הרב קורא לזה מקום אחר בעיניה, זה כמו גוף האדם, שהוא כולל איברים שונים, אבל כולם מבינים, כל האיברים מבינים שהם חלק מאורגן אחד. כמו שאמרנו פעם, אם רגל שמאל מחליקה בשלולית, ויד שמאל נשברת, אז יד ימין לא הולכת לשבור את רגל שמאל ששברה את אחותה יד שמאל. כי יד ימין מבינה שרגל שמאל והיא אחים, משפחה אחת. אז הרב כותב גם באורות במקום אחר, ראויה היא האנושיות שתהפך כולה, שתסתכלו למשל בעמוד קופנון וב, פסקה י' א' למטה, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. נכון, אבל משפחה אחת זה לא מה שכולם זהים. וחדלו אז, מה ההגדרה של משפחה אחת? וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקם וגבולותיהם. כל המאבקים, כלומר, אנחנו נבין שאנחנו חלק מאורגן אחד, אז יד ימין לא תלך לשבור את רגל שמאל ששברה את יד שמאל. בסדר? זה יהיה לעתיד לבוא. אז המטרה הסופית שלנו זה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, שגם בה יהיו חילוקים. כמו שהרב כותב בפסקה שפתחתם כרגע, פסקה י' א', שכל העמים יהיו חטיבה אחת, ועל גביהם בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש עם ישראל. איזה מין סנהדרין 70 אומות ונשיא הסנהדרין, עם ישראל. משהו כזה. טוב, צריך יותר לדייק את ההגדרה, אבל כרגע זה לא נושא שלנו. אז עוד פעם, אני קורא את זה עכשיו בפעם אחת. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומות ישראל מצד עצמם. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי מה שאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שהמנגנון האלוהי שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, זה שכדי שתהיה התפשטות כמותית, צריך שיהיה מרכז איכותי. נכון, יש חדר מחשב לכל מפעל, יש מוח ולב לכל גוף, יש שמש לכל קרניים, נכון? אז אף על פי שההופעה של ההתפשטות הכמותית בעולם היא דרך איזשהו מרכז איכותי, זה סדר ההופעה של הבורא בבריאה, זה נכון? אז ודאי שעם ישראל צריך להיות המרכז של כל ההתפשטות על ההיקף, זה נכון? ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, עם ישראל, מכל מקום אין הכוונה כולה, רק המרכז, המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא העולם היא לא רק המרכז, אלא כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. טוב, יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה של הפסקה הזאת. אומר הרב, אם כן שלב א' בגאולה, או הייתי אומר ככה, שלב א' בהופעת לאומיות ישראל, ודאי בגאולה האחרונה, זאת ההתכנסות הלאומית הייחודית הישראלית, דרך העיקרון שנקרא משיח בן יוסף, שמכוחו יופיע משיח בן דוד והתאחדו שני המשיחים. וכל זה מבטא לכאורה, או לפחות השלב הראשון של המשיח בן יוסף, מבטא את ההתגדרות הלאומית היחידנית, הפרטית, של עם ישראל. אבל יגיע שלב שבו עם ישראל, יגיע שלב שבו אדם כבר ממלא את המיתן במכון מאיר. והוא צריך לצאת עם המיתן הזה ולהשפיע על החברה. ולא רק להיות לעצמו, לתת טוב לאחרים. אז יגיע שלב שבו עם ישראל, אם אפשר לומר כבר, ביסס במרכאות את מדינתו, החומר הלאומי מספיק יציב וחזק, תרגום של כותרת עיתון, הפוליטיקה הישראלית, הדמוקרטיה הישראלית וכו', מספיק חזקה ויציבה, אין הפיכות צבאיות, אין, הכל בסדר, ברוך השם. הכלכלה הישראלית היא מספיק חזקה ויציבה, זה לא ספרד ויוון, בדרך ארצות הברית, בעזרת השם אנחנו לא בדרך. הביטחון הישראלי הוא מספיק חזק ויציב, צהל אולי הצבא החזק ביותר בעולם, אם לא החזק ביותר, אז המקצועי ביותר. וכולן זה הדרך. אנחנו אולי בראש הפירמידה בייצוא הייטק וטכנולוגיה. בקיצור, מדינת ישראל היא מספיק, יגיע שלב שמדינת ישראל תהיה מספיק חזקה מבחינה חומרית. משיח בן יוסף יופיע בצורתו היוספי, בצורה מאוד בעלת משמעות ערך, חוזק, תוקף וכו'. ואז יש סכנה שאנחנו יותר מדי נתלהב מעצמנו, שאנחנו יותר מדי נתאהב בעצמנו, ונשכח שהמטרה הגדולה שלנו באמת זה לתקן עולם. ואז יוכל חד ושלום להופיע איזושהי, יכולה להופיע איזושהי צורת חיים של התנתקות והתבדלות מהעמים, מהאנושות. ואז אומר הרב, יגיע מצב נוראי. מה המצב הנוראי? המצב הזה נקרא בחז"ל הריגת משיח בן יוסף. כלומר, יגיע השלב שכדי למנוע, אם אפשר לומר, יגיע השלב של הנהגה אלוהית מופלאה, שכדי למנוע את הופעת יתר משיח בן יוסף במציאות, עד כדי שכחת תפקידנו הכלל עולמי, יתחילו להיווצר סדקים בלאומיות הישראלית, קוראים לזה היום פוסט-ציונות. פתאום עלייה לארץ זה כבר לא מובן מאליו. פתאום להיות שליח ציבור בדירת חדר ורבע, ראש ממשלה, זה לא מובן מאליו. כל מיני מהלכים לאומיים שהיו פשוטים, שהיו טבעיים, שנבעו מאינסטינקט לאומי ישראלי אלוהי ברור. כל זה יתחיל להיסדק. למה יתחיל להיסדק? מה זה הפוסט-ציונות הזאת ביסודה? פוסט-הציונות הזו מקורה בהנהגה האלוהית, אם אפשר לומר, שעניינה לא להשכיח מאיתנו את האחריות הכוללת לגאולת העולם, לגאולת המין האנושי בכלל. ועל זה אנחנו צריכים להתפלל. מה צריכים להתפלל? שלא יהרג משיח בן יוסף. אז אני לא מבין, אם הקדוש ברוך הוא הורג את משיח בן יוסף, למה צריך להתפלל עליו שהוא לא יהרג? הקדוש ברוך הוא החליט שהוא הורג אותו. אז על מה אנחנו מתפללים? תשובה, הקדוש ברוך הוא הורג אותו בהדרגות. אוי ואבוי אם יום אחד הלאומיות הישראלית תצנח לתהום, מי יודע מה תהיה התוצאה? חס ושלום, ככל הגויים בית ישראל. לא נגיע למשיח בן דוד, לא נגיע לתיקון עולם. לא נגיע ונערו אליו כל הגויים ביום ישם אחד ושמו אחד. איך נגיע? אי אפשר להסתבק במשיח בן יוסף. צריך להופיע הצד הרוחני של משיח בן דוד. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג בהנהגה מופלאה, במינונים איכותיים וכמותיים מדויקים. איזה צדדים במשיח בן יוסף צריכים להיסדק, להישחט, להיערה? ואיזה צדדים במשיח בן יוסף עדיין צריכים להיות מספיק חזקים, מספיק משמעותיים? אז אנחנו מתפלים שהקדוש ברוך הוא יעשה את התהליך הזה נכון. מצד אחד לא נתמהמה יתר על המידה, מצד שני גם לא ידלג אותנו יותר מדי קדימה, כי אנחנו יכולים להתרסק. אני קורא את המשפט החשוב הזה. וכשצריך העולם לעבור, הייתי מוסיף כאן מם, מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כאין אריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. האריסה הזאת זה כל הקלקולים שאנחנו רואים בעניינים לאומיים בעם ישראל. שיש עם המגרעות, הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד, אהבה פרטית יתרה שאנחנו אוהבים יותר מדי את עצמנו ושוכרים את התפקיד העולמי שלנו. על כן עתיד משיח בן יוסף להערה. בבקשה. הצבעת, לא? כן. אם תוכל לדבר קצת יותר חזק.
משיח בן יוסף.
כן.
מה התנאי שהוא יופיע
בשלמותו? משיח בן יוסף, תראה, עוד פעם, האם כל היהודים בארץ ישראל? לא, תנאי ראשון בשלמותו של משיח בן יוסף, כל היהודים מכל העולם, כולל מארצות הברית, הביתה, לארץ ישראל. האם כל היהודים כאן? לא. האם רוב היהודים כאן? כן. עוד לא. אנחנו על הקצה, וגם אם כן, זה לצערנו הרב לא בגלל עלייה, זה בגלל התבוללות בחוץ לארץ. לצערנו הרב. אז א', קודם כל משימה ראשונה, להעלות את כל היהודים לארץ ישראל. חוזרים הביתה. דבר ראשון. ב', אני רק נותן דוגמאות. ב', האם כל ארץ ישראל מיושבת? האם בכלל כל ארץ ישראל תחת שלטוננו? לא. יש עוד חלקים משמעותיים מאוד, שעוד לא בשלטוננו. חלק לצערנו הרב בגאולה הזאת לא היו בשלטוננו, וחלק לצערנו הרב מסרנו בבחירתנו החופשית. לאויבינו. האם כל ארץ ישראל מיושבת? מה שבידינו. הגליל כבר ברוך השם מתפתח. יש עוד הרבה מקום. הנגב ברוך השם מתפתח. יש עוד הרבה מקום. יהודה ושומרון מתפתחת. יש עוד הרבה מקום. בין ההר לשפלה מתפתח מאוד. יש עוד הרבה מקום. דיברנו רק על עלייה לארץ והתיישבות. לא דיברנו על צהל חזק, לא דיברנו על כלכלה חזקה, שברוך שם חזקה, אבל צריך יותר. בקיצור, יש עוד משימות בגדר שנקרא משיח בן יוסף. עוד לא סיימנו אותו. האם זה אומר שלא הגיע השלב למשיח בן דוד? לא אמרנו. הדברים משולבים. מכון מאיר זה מעין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. לומדים הופעת קודש, בתוך מערכת החיים הלאומית שלנו. השיעור הזה עכשיו, הנושא הזה עכשיו, זה משיח בן דוד, בתוך משיח בן יוסף, זה. אז ברוך השם, התהליכים האלה קורים. אבל זה תהליכים של העם, זה לא רק תהליכים של מכון מאיר, זה תהליכים של היסטוריה, תהליכים ארוכים. לכן, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בשלב ההיסטורי? לא יודע. אבל מה שברור הוא שבמשיח בן יוסף יש לנו עוד עבודה, ומשיח בן דוד ברוך השם כבר מתחיל להופיע. ואנחנו בתהליך, יש כאלה שרוצים לומר, לא נביא ולא בן נביא אני, אבל יש כאלה שרוצים לומר, שאולי המשבר הגדול הופיע כתולדה, כתוצאה של מלחמת יום הכיפורים. שם, אם אפשר לומר, התחילה להישבר המציאות המשיחית היוספית הזאת. למשל, אפילו בקטע הפשוט של התמימות ביחס להנהגה, שאמרה, הכל בסדר, לא תהיה מלחמה. יום לפני. אז יש מי שרוצה לומר שעד מלחמת ששת הימים כולל, מימיו של הרצל, דרך הקמת המדינה, עד מלחמת ששת הימים, אנחנו עבדנו קשה לבסס, לבצר משיח בן יוסף, וממלחמת יום הכיפורים התחיל פה הסדק, התחיל פה המשבר, ואנחנו רואים שזה הולך ומחריף, במרכאות, ברוך השם. זאת אומרת, זה סוג של פרדוקס כזה, שככל שאנחנו רואים שהמהלך הציוני במרכאות החילוני לא מצליח להחזיק עמדה, זה סימן שאנחנו כבר בפוטנציאל של השלב הבא, שצריך לבוא מכוח השלב הקודם ולהשלים אותו. זה סוג של פרדוקס כזה. כן, זה מזכיר קצת את גיל ההתבגרות, כמו שרב כותב במאמרים רבים, במעבר האנושות הפרטית והלאומית והעולמית, מאינסטינקט להכרה. שהחיים בשלב הראשון שלהם הם אינסטינקטיביים. אינסטינקט הכוונה רגש, אז אנחנו חזרנו הביתה. מאינסטינקט לאומי. האינסטינקט הכי אינסטינקטיבי שבנפש האדם זה הרצון לחיות. קוראים לזה הישרדות. ואנחנו חזרנו הביתה ודאי אחרי השואה. מאינסטינקט הישרדותי. הראיה שלוקחים את מנהיגי המדינה שבאים, מנהיגי המדינות שבאים למדינת ישראל, כדי להסביר להם למה מדינת ישראל צריכה להיות קודם כל, ולמה צריכה להיות חזקה, יציבה וכו', לוקחים אותם ליד ושם. מה אומרים להם בזה? אנחנו פה כדי שלא תהיה עוד שואה. כישלון מוחלט. אנחנו פה לא כדי שלא תהיה עוד שואה. לא בשביל זה אנחנו פה. אנחנו לא תנו לחיות לחיות. יש לנו ערכים קצת יותר נשגבים, קצת יותר נעלים. אנחנו לא מזלזלים ביד ושם, חס ושלום. אבל לא זאת הסיבה. בסדר? אז לאט לאט אנחנו עוברים מאינסטינקט להכרה. אם אפשר לומר אינסטינקט לאומי שהחזיר אותנו הביתה אחרי 2000 שנה, כשהשואה הייתה עמקה בפתח לזה, לצערנו הרב, למצב של הכרה שכלית, בשביל מה אנחנו פה? אנחנו פה כדי להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי להיות השם, כדי להופיע בעולם השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא נכון יהיה הרבה את השם. שזה אנחנו פה. עכשיו, מה יהיה השלב, אומר הרב, זו סוגיה אדירה, גם זה לא פייר לדבר על זה 3 דקות. אבל מה יהיה השלב שבו הקדוש ברוך הוא יתחיל להחליש את האינסטינקטים, ואז יופיעו ההכרות? האם הקדוש ברוך הוא יחכה שאנחנו נשלים את ההכרות? כלומר, כל עם ישראל יבוא למכון מאיר, יושב בכיתת אמונה שנה, שנתיים וכו', יבנה לו השקפת עולם מסודרת, ואז יחזור אל החיים הפרטיים, המשפחתיים, הלאומיים, לבנות את הארץ, את המשפחה וכו', את המדינה, בצורה נכונה. האם הקדוש ברוך הוא מחכה שזה יקרה? התשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא לא מחכה שההכרה תושלם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו כשכבר יש הכרה, אפשר להחליש את האינסטינקט, כי מיד ההכרה תיכנס למשבטת של האינסטינקט, ותרומם אותו, כי הרבה למעלה מהאינסטינקט, זה מתוך הבחירה, התודעה וכו'. הקדוש ברוך הוא לא מחכה שאנחנו נשלים את ההכרה בפועל. אלא אומר הרב בכמה מקומות, כשהקדוש ברוך הוא מזהה שיש פוטנציאל השלמת הכרה, אף על פי שהיא עוד לא הגיעה ההכרה, אז לאט לאט הקדוש ברוך הוא מחליש את האינסטינקט. ואז האדם מתחיל להיות מוכרח, האדם הציבורי, הלאומי, מתחיל להיות מוכרח לבוא לברר את ההכרה ולחיות על פי ההכרה הזאת, כי כבר את האינסטינקט אין לו להכרה, הוא לא הגיע, הוא נפל לתאום. קוראים לזה גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות של הנער זה השלב שבו עובר מלהיות ילד אינסטינקטיבי, שפועל על פי מה שחינכו אותו הורים ומורים, למצב שבו הוא הופך להיות איש בוגר של אדם כזה שבוחר פחות חופשיות מתוך תודעה, הזדהות, שייכות, כשבאמצע, בשלב הקריטי של התקופה הזאת, של המעבר בין האינסטינקט להכרה, אם הקדוש ברוך הוא, כלומר כשהקדוש ברוך הוא מזהה, לא אם, כשהקדוש ברוך הוא מזהה שההכרה כבר יכולה להופיע, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחיש את האינסטינקט. אז פתאום הילד הזה כבר אומר לא רוצה, ופתאום הוא כבר לא מקשיב בדיוק למה שאומרים, ופתאום הוא לא נוהג את מה שהוא הורגל בו, וכו'. והשלב הזה של השלב המעבר הזה, מה שרב קורא לתקופת המעבר, שלב המעבר הזה הוא באופן פוטנציאלי הוא קשה ביותר. הוא השלב הכי חשוב של החיים, אבל הוא גם השלב הכי קשה של החיים. הוא השלב הכי קשה כי הוא הכי חשוב, הוא הכי חשוב כי הוא הכי קשה. הוא הכי חשוב כי בשלב הזה האדם הופך להיות מאדם שעושה כי אומרים לו לאדם שבוחר לבד מה לעשות. אבל הוא הכי קשה כי אם הוא לא ילמד בהכרותיו מה הוא צריך להיות, באיזה דרך חיים הוא צריך לבחור, איך הוא צריך לנהל את החיים. אז את האינסטינקט הוא כבר איבד, בכל הורים ומורים הוא כבר לא שומע, להכרה העצמאית שלו הוא לא הגיע, נפל התאום. זה גיל ההתבגרות. מה התפקיד שלנו כהורים בגיל ההתבגרות? לעזור כמה שניתן, גם יש גבולות גזרה מה אנחנו יכולים לעשות כהורים, כן? אבל לעזור כמה שניתן לעבור את התהליך הזה בצורה נכונה. האינסטינקטים, הקדוש ברוך הוא מחליש אותם, זה לא בידינו. ההכרות, זה כבר הבחירה החופשית של הנער המתבגר. אנחנו יכולים לעזור לו שיהיה מודע לזה שהוא צריך להשלים את האינסטינקטים על ידי הכרות, לעזור לו אולי קצת בהכרות, בכבישים ישירים, בכבישים עוקפים, בכל מיני צורות, בשכל, בחוויה, בסוגיות מורכבות שקשורות לחינוך בגיל ההתבגרות. אבל ודאי שהמעבר הזה מאינסטינקט להכרה, אני רק חוזר לנקודה המרכזית, המעבר הזה מאינסטינקט להכרה הוא לא מעבר שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו חבר'ה, אני יושב רגל על רגל אצלי בלשכה, ככה הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני מחכה שאתם תשלימו את האינסטינקט על ידי הכרה, כשכבר יהיה לכם מה שנקרא הכרה מובנית, אני אחליש את האינסטינקט. לא, 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 לא. אלא כמו שחזל אמרו, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. צריך אולי להוסיף שם עוד משהו. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה גדל. על כוחך! הקדוש ברוך הוא מחליש את האינסטינקטים, כי אתה כבר פוטנציאל הכרה. אז זה סוג של פרדוקס, הפוך על הפוך. ככל שאתה רואה יותר שבירות, מה אתה יודע? שהמציאות הזאת היא יותר בעלת פוטנציאל. מתי הקדוש ברוך הוא יחליש את האינסטינקט? כשהוא כבר סומך על ההכרה? כל זמן שהוא לא סמך על ההכרה, אז הוא לא יחליש את האינסטינקט, כי אין מה שישלים את האינסטינקט הזה. אז זה פרדוקס, ככל שהשבירות יותר חמורות, נחזור למהלך הלאומי שלנו, ככל שאנחנו רואים בכותרות של העיתונים יותר קטסטרופות במובנים הלאומיים, שקוראים להם בכותרת פוסט-ציונות, זה סימן שהגאולה מתקדמת. כי זה סימן שכבר פוטנציאל ההכרה נמצא. אז התפקיד שלנו זה להשלים את הפוטנציאל הזה ולגלות אותו בפועל. לבחור אותו, לגלות את ההכרות. באמת אני אומר, לבוא לבית מדרש, ללמוד תורה, ללמוד תורת ארץ ישראל, ללמוד הרבה אמונה, להבין מה עם ישראל זקוק, מה הוא מחפש. בגלל זה הומצאה כיתת אמונה. בגלל זה הומצא מכון מאיר. מתי הוקם מכון מאיר? אוטוטו 40 שנה. אחרי המשבר של מלחמת יום הכיפורים. שם ישראל היה באוט לגמרי. כצללים היינו, סימני שאלה. פתאום הכל קורס. כל הקונספציות, הכל נשחט. כל הפרות הקדושות נשחטו. אתה זוכר, אני הייתי אז בן 5. וכמה כבודו היה? 26. אז אתה זוכר את זה טוב? היה משבר נורא במדינת ישראל אחרי מלחמת יום הכיפורים.
את התמונה הזאת רואים אצל יוסף בן אחר.
שמה ידידיה? נכון. יפה. אומר ידידיה שכל הסוגיה של מכירת יוסף והאחים, מכירת יוסף על ידי האחים, למרות שלפי פשט הפסוקים הם לא מכרו אותו, מי שיסתכל אחר כך בפנים, אבל כל סוגיית מכירת יוסף, אחרי זה הירידה למצרים, ואחרי זה עד שמתאחדת המשפחה מחדש ומשתחווים ליוסף וכו', כל המהלך, הייתי אומר, המשפחתי הזה, הוא המהלך הלאומי של גאולתנו. שיש את יהודה שמסתכל על משיח בן יוסף, מסתכל על יוסף ואומר, מסלסל בשערו, מה זה? זה גיל ההתבגרות פה, מה זה? זה חומר יתר, מה זה? אבל אנחנו יודעים שיוסף הצדיק יש את פוטיפר. יוסף הצדיק. אז בהתחלה מוכרים את יוסף לבור, זורקים אותו לבור, רוצים אפילו לרצוח אותו, מוכרים אותו למצרים, ומתחיל תהליך, תהליך, תהליך. דרך אגב, זה פלא שההתאחדות של המשפחה הייתה במצרים. כלומר, לפעמים דווקא החוץ יוצר איזושהי מציאות של התארגנות מחדש וסידור הדברים בצורה יותר נכונה. מאוד מעניין. וההשתחוות שיוסף מתעקש עליה, שאחים השתחוו ליוסף, זה לא שהוא מחפש כבוד. אלא הוא רוצה לגלות לנו במשך ההיסטוריה שהחברה הישראלית, כולל התורנית שבה, תודה בסוף שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. כמו שהוא התחבק עם יהודה בסוף. ויהפכו לעץ אחד. נבואה שנצחה לדורות נכתבה, זה לא איזה סיפורים פה. זה אנחנו. לכן אני חוזר רגע אלינו. וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה מגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג. משיח בן יוסף להיהרג זה לא רק אדם, זה לא רק אדם. כתוב בספרי קבלה, הרב חרל"פ מזכיר זה כמה פעמים, שכל מי שעוסק בגאולת ישראל, אפילו באופן פרטי, מקים יישוב, בונה כלכלה במדינת ישראל, לא משנה, כל מי שעוסק בעניינים שקשורים לתקומת מדינת ישראל, הוא לא קורא לזה מדינת ישראל, אבל תקומת, נקרא לזה חזרתנו הלאומית החומרית לארצנו, הוא ניצוץ של משיח בן יוסף. ואומר הרב חרל"פ שכל מי שנהרג בארץ ישראל בתקופה הזו על ידי גויים, כי הוא שותף בתהליך הזה, הוא ניצוץ של משיח בן יוסף. אז הריגת משיח בן יוסף זה לא רק כל הקדושים שנהרגו בתקופת גאולה, שלצערנו הרב ביום הזיכרון אנחנו נזכרים איזה מספר יש, איזה יהודים זה לא מספר, כן, אדם זה לא מספר. אז זה לא רק הריגת אדם, למרות שגם זה נכון, אלא זה הרבה יותר מזה. הייתי אומר, זה הריגת תרבות, זה הריגת צורת חשיבה, זה הריגת מהלך היסטורי. ועל זה אנחנו מתפללים שזה יהיה בהדרגה, שזה יהיה בשלבים. אתה רצית מקודם להגיד משהו? לא. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. ככה צריך להבין את התקופה שלנו. אפשר להמשיך הלאה? עמיחי. בבקשה. יש יותר פוטנציאל נשמה.
אז אנחנו רואים גם שיש יותר אחר כל זה חוכמות יפות למתת הזמן, אינטרנט, פלאפונים שמתקיימים, אז כאילו לא מחייב שזה יהיה יותר נשמה.
רגע, בואו נגיד משפט. כלומר, אומר עמיחי, הרי אנחנו רואים שככל שהתהליך ההיסטורי מתקדם, אז זה לא רק תוספת נשמה, אנחנו רואים גם הרבה ביטויים שהם חס ושלום גורעים את הנשמה. למשל, תשובה, כל מה שאנחנו רואים שהוא מתפתח ברמה החומרית, אם זה מדע והייטק של היום, טכנולוגיה של היום, הזכרת האינטרנט ופלאפון וכו', כל זה ביסודו, בשורשו, במקוריותו, הוא חיובי. הוא חיובי. אתה יודע מה האינטרנט שמכון מאיר עושה בעולם? לא יאומן כי סופר. חיובי. אתה נמצא באמצע שום מקום, יש לך בפלאפון, מעלה הארץ גאה את השם, כמה מלאים מכסים. הכל בפלאפון שלך. כן או לא? הכל. אתה נמצא עכשיו, אני לא יודע איפה, על המאדים אתה נמצא. אני תראה לי שכבר אפשרי, אתה פותח ערוץ מאיר, שומע את השיעור הזה. לא יאומן כי סופר. עכשיו מצד שני, זה לא רק ערוץ מאיר, אלא זה עולם הרפואה, וכי יש המון תחומים נפלאים, בקודש ובחול, שכל הרעיון הזה שנקרא אינטרנט כמשל, זה דבר גדול. מצד שלי, כגודל הפוטנציאל, גודל החורבן. כגודל הפוטנציאל החיובי, גודל הפוטנציאל השלילי, זה ברור. זה קטסטרופות, זה נוראיות, ברור. אבל אנחנו תמיד צריכים להבחין בין הדבר ביסודו לבין הדבר בהופעותה. בהופעות צריך לברור תוכו אכל קליפת הזרק, אבל ביסוד ודאי שיש כאן דבר חיובי. לכן שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מביא אותנו לתקופות היסטוריות שמשיח בן יוסף נהרג, ניקח אפילו את הדוגמה הזו, כי הייתי אומר, הנושא המרכזי הוא שמשיח בן יוסף נהרג, שאנחנו עוברים מתקופה שנקרא לה תקופת הכללה לתקופה שנקרא לה תקופת הפרטה. מתקופה שבה הכלליות שולטת בעולם ויהודים עולים לארץ ברגל כי עם ישראל ומדינת ישראל וארץ ישראל חשוב להם, ויהודים מוכנים לבחור מקצוע שהם שליחי ציבור בו, הם מוסרים את הנפש שלהם ולא שואלים מה אני מרוויח, מה אני משיג, איפה הכבוד, איפה הכסף. אלה לא השאלות. ואיתם אנחנו עוברים לתקופה של מימוש עצמי וקאוצ'י, ואני לא נגד זה, כן, והפרטה, וכל אחד חושב על עצמו, איך אני מצליח, איך אני מרוויח, איך אני משיג, איך אני מממש. אנחנו לא נגד זה, אבל זה בעל חשבון. בתחומים מסוימים זה ודאי בעל חשבון, ולכן זה בדיוק זה. הנה למשל אחד המישורים, או הייתי אומר אולי המישור המרכזי שבו אנחנו רואים הריגת משיח בן יוסף, זה הריגת זרם החיים הכללי ששלט באומה עד מלחמת ששת הימים כולל, והופעת הזרם הפרטי ששולט ביחידים. פלא, אבל היא גופה, זה מראה לפוטנציאל. הפוטנציאל הוא שהכלליות הישראלית היא לא רק תהיה ממקום אינסטינקטיבי של יצר הישרדות לאומי, עם ישראל חי, אלא להבין את המשמעות של עם ישראל חי, וכדי להבין את המשמעות של עם ישראל חי, אז כל אחד כפרט צריך להבין את המשמעות של משמע הוא חי. לכן צריך להסתכל על, 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 על המציאות, הייתי אומר, יש להם משקפיים שתי זגוגיות. זגוגית אחת, זאת הזגוגית שהעיתון מסתכל על המציאות. במקרה הטוב הוא רק מספר, במקרה הרע הוא מפרשן. מה הוא מפרשן? הוא מפרשן את מה שהוא מבין. זהו. מה שהוא רואה ובגבולות הגזרה של מה שהוא רואה. אבל יש זגוגית שנייה למשקפיים. והזגוגית השנייה היא צריכה לראות על פי, על פי העיניים האלוהיות מה קורה פה. ואת זה אי אפשר לדעת, אי אפשר לראות בעיניים אלוהיות אם לא באים לבית מדרש ולומדים תורה בצורה מסודרת. ובפרט המקצוע שעוסק בנושאים האלה נקרא לימוד אמונה. אי אפשר. לצערנו הרב, רוב עם ישראל שבוי בטלוויזיה, שבוי בעיתון, שבוי באינטרנט. הם מסקרים את המאורעות והם מפרשנים את המאורעות. אבל אין מבט של דם מעין באת לאן אתה הולך. יש משבר גיל ההתבגרות. אבל אין הבנה שיש פה מילדות לאישות. אני תמיד אומר כמשל, רק כמשל. אבל זה משל לצערנו הרב נכון. שאפשר לומר ככה, הציונות החילונית הייתה תרבות שנקראת חומה ומגדל. תרבות חומה ומגדל כמשל. יאללה, חניתה, בונים את הארץ. התרבות העתידית שאנחנו שואפים אליה, אנחנו בימים האלה, זה תרבות בית המקדש השלישי. אז אנחנו בעצם שואפים, הולכים במסלול ההיסטורי, מחומה ומגדל, מתרבות חומה ומגדל לתרבות בית המקדש. עכשיו בדרך כבר חומה ומגדל אין לנו. מי מוכן היום לבנות חומה ומגדל? כל זה כמשל. בית המקדש כבר מאיר, מתחיל להעיר, ובאמצע אני תמיד אומר נתקענו בקניון. עכשיו לך תסביר למי שעכשיו עורך קניות בקניון. יש הרי כמה קומות, נכון? כדאי לקרוא את ספר הקניון. 3 קומות לקניון. מי שהוא שקוע שם בשלושת הקומות האלה של הקניון, למדרגותיהם, למדרגה המשולשת שבהם, לך תסביר לו, חביבי, אתה מגיע מחומה ומגדל בדרך לבית מקדש, עזוב אותי בשקט, אני בקניון. על מה אתה מדבר? זה כמו אותו נער בגיל ההתבגרות, שבכלל לא מבין הרבה פעמים שהוא בתהליך מילדות לאישות. הוא מבסוט מגיל ההתבגרות, הכל נשבר, הוא עצמאי, הוא עושה מה שהוא רוצה, עושה מה שבא לו. אף אחד לא אומר לו מה לעשות. הוא חי בסרט, אבל הוא רואה רק קטע מהסרט. הוא לא רואה את כל הסרט. אז אנחנו תרבות שלמה, עשרות שנים, יותר, מי יודע מה מצפה לנו, של תקועים בקניון. עכשיו, אני לא נגד הקניון. זה בסדר. בעצם שהוא בגבולות גזרה, בכל התחומים. כן? אבל שהקניון יבין שהוא שלב המשבר, שהוא שלב המעבר מחומה ומגדל לבית מקדש, שלא יעשה את חזות התרבות המודרנית, הקניון. תעשה רק כל קניון שבשקט. יש בדיחה לא מצחיקה. איפה קין נפגש באבל? בקניון. נכון? קין נקרא קין מלשון קניין. קניין אדם בדרך כלל אמור לקנות מה שהוא צריך. הבל מלשון הבל. מה שלא צריך. כשאתה קונה מה שלא צריך, זה נקרא קניון. עכשיו, יש גם דברים טובים שקונים בקניון, גם אני לפעמים הולך לקניון, כן, אם אני צריך לקנות משהו. אבל כשקין נפגש עם הבל, הרבה פעמים זה בקניון. ובפרט שחושבים ששם מסתכמים החיים. כל זה כמשל, כל זה כמשל. הקניון כמשל. לכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בתקופה חשובה ביותר. שהיא שלב המעבר. הקדוש ברוך הוא שלח את הרב קוק, אם אפשר לומר, לשלב המעבר הזה להאיר לנו את העיניים. מאמר הדור של הרב זה בעצם, הייתי אומר, מאמר הבסיס, היסוד, בצורה מאוד פשוטה יחסית, להבין באיזה תקופה אנחנו חיים, באיזה מעבר אנחנו חיים. יש מאמר בספר מאמרי ראייה שם הרב מעריך בזה, שנקרא לתקופת המעבר. כל השליחות של הרב קוק זה להיסטוריה, בתקופה הזאת, לעולם, בתקופה ההיסטורית הזאת, זה. זה להבין את תקופת המעבר הזאת. א', לא להבין אותה כתקופה בפני עצמה, שכביכול אין לפניה ואין לאחריה. וב', להיות מסוגלים להכיל את המשבריות של התקופה הזאת. מצד אחד את הגודל שלה, מצד שני את המשבריות שלה, ולפעול בתוכה כדי להמשיך לנוע מתוך התקופה הזאת לתקופה הבאה. להגיע באמת בסוף לתקן עולם במלכות שדה. זאת התקופה שנקראת שחיטת משיח בן יוסף. ואנחנו חיים בתקופה הזאת, שהציונות נשחטת. אני תמיד אומר את זה כמשל, אבל לא פעם, אני לא עיתונאי, לא פרשן, אין לי שום הבנה בתחומים האלה, ברוך השם. לא משפטן, לא מבין כלום. אבל, ואני מקווה שמה שאני יכול להגיד בחצי שנייה הקרובה הוא שקר, אני מקווה שהוא שקר. אבל פרשיית הולילנד כמשל. הולילנד, שכונת הולילנד פה בירושלים. כל מה שהם מדברים עליה, אני מקווה שזה לא נכון. ושכולם יצאו זקים ונקיים וחפים מפשע בעזרת השם. אבל עצם זה שסוגיה כזאת עולה בכלל לדיון. הולי לנד. תרגום? הולי לנד. ארץ הקודש, הארץ הקדושה. זה שהשכונה הנקראת הארץ הקדושה נבנתה או שלא, אני מקווה שלא. בכספי שוחד, אני מקווה שלא. ואינטרסים של ראשי מדינה, נקווה שלא. ראש ממשלה, ראש עירייה, נקווה שלא. לא מאמין שזה ככה, אני מקווה שלא. שלא יגידו אחר כך, אתה אמרת, לא אמרתי כלום. איזה מי שסוגיה כזאת בכלל עולה לדיון, זה רק משל שהארץ הקדושה נבנית באופן הזה. תגידו, סוגיה כזאת יכולה להתרחש לפני 40 שנה? כן או לא? על מי הייתה, מי? אשכול? גולדה? בן גוריון? מי? זה היה השיח? זאת הייתה האווירה? זה היה הכיוון? אבל הנה עובדה. הנה, אנחנו חיים בתקופה שזה אפשרי. ופרשיות על פרשיות על פרשיות על פרשיות. בכל תחומי החיים. זה. זה בדיוק זה. זה הריגת משיח בן יוסף, שתפקידנו... אם אפשר לומר, לדעת למה צדדים בו נהרגים, ולהחיות, אם אפשר לומר, את הצדדים שלא נהרגים, גם במשיח בן יוסף, ומכוחו במשיח בן דוד, עד גאולתנו השלמה. אמן. משה אומר שהוא מודה מאוד על הלימוד הנפלא במהלך השנה, אז אנחנו מודים למשה, שהוא בעצם אומר לכולנו ביחד, תודה רבה. טוב, יישר כוח, ניפגש שנה הבאה, בשיעור הזה, בנושא אחר, בעזרת השם.